היות והשבוע יהיה יום ההילולה של הרבי הרש"ב, שנפטר בחף בחשוון, יום שני הבא, רבי שלום בר, היה האדמו"ר החמישי של חב"ד. הוא היה הראשון שהקים את ישיבות תומכי תמימים. זאת אומרת, עד אז היו לומדים חסידות רק אברכים, מבוגרים. לא הייתה ישיבה שהייתה בנויה על תורת החסידות. הוא הראשון שהקים, שגם בחורי ישיבה בגיל צעיר התחילו כבר להתחנך מהיסוד על פי תורת החסידות. אז לקראת זה נתחיל קצת כמה שיעורים באחד החיבורים שהוא עשה. הוא עשה הרבה ספרים, הרבה מאוד מאמרים יש לו, עמוקים מאוד. ואחת היצירות שהוא עשה זה קונטרס ומעיין מבית השם. הקונטרס הזה יש בו 28 מאמרים ברצף אחד, בכל מאמר יש כמה פרקים, אחד או שניים, והקונטרס הזה הוא מיוחד במינו. מה הייחוד שלו? רוב ספרי החסידות שנכתבו, הם נכתבו במתכונת של פרשת שבוע, למרות שזה לא עיקר העיסוק שלהם, דווקא הפסוק הספציפי, אבל זה מתחיל עם פסוק, מעבירים איזה נושא ומסיימים עם תשובות על הפסוק הזה. יש ספרים מאוד בודדים בחב"ד שהם לא מתייחסים לפרשת שבוע, אלא זה כולו נושא אחד ארוך. הראשון זה ספר התניא המיוחד, האדמו"ר הזקן כתב גם ליקוטי תורה ותורה אור, שם על תורה אור זה על בראשית ושמות, וליקוטי תורה על ויקרא במדבר דברים ושיר השירים. שם כל מאמר הוא על פסוק אחר. אתה לא יכול להגיד מה הרצף הכללי של כל ליקוטי תורה, כל מאמר יש נושא אחר. תניא, המיוחד שבתניא הוא שזה ספר שהוא מערך שיטתי שבא להבהיר איזושהי מטרה, איזה מהפך בחשיבה. למשל, תניא כספר היסוד של חסידות חב"ד בא להסביר את הדרך של היהודי בעבודת השם. הוא מבוסס בעצם על משפט אחד: כי קרוב אליך הדבר מאוד, להגיע למה? בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת, אם יהודי רוצה להגיע לקיום מלא של תרי"ג מצוות פלוס אהבת השם ויראת השם, התניא בא ללמד אותו שיש לזה דרך קלה ופשוטה איך להגיע, בשני אופנים, דרך קצרה ודרך ארוכה. הספר הקונטרס ומעיין גם הוא יש לו את הייחוד הזה, לעומת ספרים אחרים שהרש"ב כתב שהם גם על פרשות שבוע. הספר הזה נכתב במטרה מסוימת. כל ה-28 פרקים פה הם ציר אחד, הוא הולך לעשות פה איזה מהפך מחשבתי, איזה רעיון שהוא רוצה להביע בכל הספר הזה, ציר אחד ארוך. עכשיו, כדי שניכנס לאווירה של הספר, כדאי קצת בכמה מילים מבוא. דרך אגב, גם הרבי הקודם כתב מבוא לספר הזה, כל זה זה מבוא, 62 עמודים רק מבוא לקונטרס הזה. הרבי הרש"ב, מבחינה היסטורית, המיוחד שבו היה שהוא היה בתקופה הכי קשה של כל אדמו"רי חב"ד. האדמו"רים הקודמים היה להם פחות מאבק עם העולם הגוי, זה היה בתקופה של הצאר. בזמן הצאר לא היו מלחמות נגד הדת, כי הצארים, הקיסרים הרוסים, גם היו דתיים. הם היו מענים את היהודים מבחינה לאומית, לא נתנו להם לשבת בכל מקום, הם הרגישו בגלות, אבל לא היה מאבק לשבור את הדת. אם היו מאבקים, אז זה בתוך היהדות פנימה, חסידים, מתנגדים, כל מיני חסידויות, אז היה ויכוחים על דעות בתוך היהדות עצמה. הרבי הרש"ב חי בתקופה מאוד סוערת. מבחינה היסטורית, בתקופה שלו התחיל הקומוניזם, והקומוניזם בתחילתו היה הרבה יותר אכזרי ממה שעכשיו בסופו. זה היה מלחמת חורמה נגד הדת, לא רק מצד הגויים, אלא כידוע שגם יהודים נלכדו ברעיון הקומוניסטי, והם התחילו לפורר את כל החברה הדתית מבפנים. ואז גם הייתה תחילת התהוות הציונות הכללית, לא מדבר עכשיו על הציונות הדתית, הציונות החילונית, שגרסה לאומיות במקום הדת. עכשיו, מה היה משותף לשתי התנועות האלה, למרות שאחת הייתה תנועה גויית והשנייה הייתה תנועה יהודית? המשותף ביניהם היה דבר מאוד מעניין: שניהם ביטלו את החשיבות של הדת. למה אני אומר ביטלו? לא הפריחו אותה. פעם בעבר הרחוק שהיה מאבק עם פילוסופים, הפילוסופים לא אמרו שדת זה דבר שלא שווה, הם התווכחו אם היא נכונה או לא נכונה, ואז היה מקום לוויכוח רעיוני. אם הוכחת בשכל שיש אלוקים ושכן היה מתן תורה, אז הפילוסוף היה מודה, נו, אז אם ככה אין ברירה, ההיגיון מחייב שצריך לשמוע בכל הבורא הזה, כי הוא אמר, זאת אמת. העולם היה יותר בנוי על שכל, על אמת, הוכחה שכלית הייתה דבר שמכריע. ואילו בתקופה הזאת, הדת פשוט נחשבה לחסרת תועלת, חסרת תכלית, אפילו לא התווכחו איתה. עד היום יש את הלשונות האלה, את המילים האלה שמקורם ברוסיה והן נמצאות פה בארץ גם כן. הדת הייתה נקראת קליריקליזם, מין ריקבון רעיוני. האנשים שעוסקים בדת היו נקראים פרזיטים, לא עובדים, חיים בניגוד למציאות. זה פשוט מעשים חסרי תועלת, אין פשוט מה להתווכח עם זה אפילו, כן? זה מבחינת הקומוניזם. ומבחינת הציונות, גם אותו דבר. הציונות גרסה, עובדה, הדת לא הביא לנו גאולה. נשארנו עם הבעיות, עם הצרות, מה עוזר לנו הדת? נו, תתפלל כל היום, מה יצא לך? אנטישמיות, הורגים אותך, צריכים פשוט לעשות מעשים שמועילים. מה זה? להקים מולדת, לאום, שפה, ישות מדינית, זה מה שיעזור, עבודה חקלאית, לא לשבת כל היום בישיבות ובכוללים ולקבל חלוקה מהשנוררים של חוץ לארץ. זאת אומרת, תסתכלי על כל הדת שזה פשוט חסר טעם. ומצד שני, הלהיבו מאוד את ערך העבודה, במיוחד הקומוניזם, עבודה, זה היה אצלהם דת העבודה. אדם צריך לעבוד, אם לא תעבוד, יהיה לך קדחת. אל תצפה לחסדי שמיים, צריך לעבוד, מי שעובד עושה חיים. ואדם לא צריך להגביל את עצמו ולעצור את התאוות שלו, למה? אדם צריך להיות חופשי, טבעי, להרגיש נוח, כן? ובמבוא של הרבי הקודם הוא מביא ציטוטים גם ממכתבים של הרש"ב, שהוא מתעונן שגם בחברה היהודית, אפילו בבתים דתיים, הספרות, גם של הקומוניזם וגם של הציונות, התחילה לתפוס את הנוער, ולאט לאט זה החליש גם את ההורים, והייתה אז התפוררות רצינית מאוד מבחינה דתית. גם אלה שנשארו דתיים, הם הרגישו את עצמם דפוקים כאלה. הם דתיים בכוח האינרציה ככה. היות והסבא היה דתי, אז קשה לו לעזוב את זה. הבן שלו כבר עוזב את זה, אבל הוא עדיין קשה לו לאכול לא קשר, אז הוא עדיין ממשיך לאכול קשר. אבל בלב הוא כבר מתחיל להבין את הנוער, שהם באמת אלה עושים דברים מועילים, ממשיים. אז אם ננסה להשוות את זה לתקופה של האדמו"ר הזקן בעל התניא, התניא לא הייתה לו התמודדות כזאת בכלל. הוא היה חי בעולם, האדמו"ר הזקן היה חי בעולם שעדיין היה ערך לרעיון שכלי, העולם היה יותר פילוסופי, כל הפילוסופים האלה, דקארט, קאנט, פילוסופים גויים, שהם גם כן הוכיחו את האלוקים על פי שכל וזה, אתם תראו את זה, תחשבו שזה, ממש כמעט יהודי. זאת אומרת, על פי השכל הם הוכיחו שיש בורא וצריך להיות אדם מוסרי, טוב, הם לא דיברו על תפילין, כן? אבל אם הוכחת למישהו שיש בורא, אז היה רציני הדבר של בורא. והעניין של הדת, אם הוכחת שזה מעמד הר סיני הוא אמיתי, אז אתה לא יכול להתעלם מזה, אדם חייב לשמור את התורה והמצוות. זאת אומרת, הוויכוח עם העולם היה על מישור שכלי, והוויכוח בתוך היהדות גם היה פחות, כי לא היו לאף אחד ספקות בקשר למטרות. כל היהודים רצו לראות יראי שמיים. כל היהודים רצו אהבת השם ויראת השם. השאלה הייתה מי נתן את הדרך, איך מגיעים לאהבת השם. למשל, זה מאוד בא לידי ביטוי בסגנון של האדמו"ר הזקן, שאומר, להבין, כתוב, וזהו, בתוספת ביאור הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, ולכאורה הוא נגד החוש. שרואים שזה לא קרוב כל כך הדבר. אז בוא אני אתן לך עצה, פטנט, איזה כוחות בנפש תפעיל, שאז זה יהיה קרוב. זאת אומרת, לא היו צריכים לשכנע היהודי שזה כיף להתפלל, שזה תענוג אהבת השם. הוא ידע את זה, להפך, הוא רצה את זה. רק הוא לא ידע איך לעורר את זה. אז בא התניא ונתן לו שיטה שלמה, איך מעוררים את זה, איך הופכים את הנפש הבאמית, איך מגיעים להסתק של בינוני, כן? ושאין כן בתקופת הרבי הרש"ב, שא' שכל כבר לא תפס מקום, פשוט ביזו את הדת, זה לא מה, היא לא שווה כלום, מעשים חסרי תועלת, כן? ושמו דגש על העונג ועל הכיף שבחיים, וזה העיקר של החיים, לעבוד ולעשות חיים, שזה נוצרת. אז קונטרס ומעיין, הציר המרכזי שלו, הוא בא לזעזע את המלגלגים מחיי הרוח, והוא ממחיש את הערכיות של העונג הרוחני, האלוקי. איזה עונג יש בלהיות שומר תורה ומצוות. יש עוד חלק בספר שהוא נוגע גם בבעיה של עבודה. כי הרי אז היה נורא חזק הנושא של פרנסה, עבודה, וזה אחד מהאלילים במרכאות החדישים, שאדם משתעבד לעבודה שלו, לפרנסה, ובגלל זה הוא מזניח את חיי הרוח, והוא חושב שככל שהוא ירבה לעסוק בענייני פרנסה, הוא יצליח יותר. אז הוא מנתח גם בהמשך הספר, הוא מנתח גם את כל המערך היחסים בין הספירות העליונות, ואיך השפע יורד לעולם הזה, ולמה צדיק וטוב לו ורשע ורע לו, ואיך הדרך לקבל באמת שפע אלוקי מרובה, האם הדרך הוא על ידי הזנחת הדת תרוויח יותר, או על ידי שמירת תורה ומצוות תהיה לך טוב בגשמיות גם כן. הוא מדבר גם הרבה ש... לפעמים יש שפע גדול מאוד בגשמיות, וברגע שמתברר לך מאיפה מגיע השפע הזה, מהקליפות וסיסרא אחרא, אז יוצא לך כל החשק מליהנות מהשפע הזה. מה הפסדת על חשבון מה שקיבלת? זה בעצם הרעיון הכללי. אפשר לסכם במשפט אחד, שהמטרה של קונטרס ומעיין היא לא להוכיח את האמת שבדברים, אלא את הטוב שבדברים. כשבאים להתקרב לדעת, אז צריך שני דברים לדעת. קודם, האם זה אמת או שקר. אבל אחרי גם שאני יודע שזה אמת, זה עדיין לא אומר שזה טעים לי. אז מטרת הספר הזה היא לא כל כך להוכיח את אמיתות הדברים, או את האמצעים, איך מגיעים למשהו, אלא להביא לאדם להרגיש גאה ברוחניות שבו, ולבוז לחיים הגשמיים שהם חסרי תועלת, שהם חסרי ממשות, שהם אלבון לאדם, ובמיוחד ליהודי. זהו, מתחיל להסביר בקונטרס ומעיין.